חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. המגעים להרכבת הממשלה. בכחול לבן תוקפים את ראש הממשלה נתניהו ואומרים כי בשל ההתקפות שלו ושל אנשיו על מערכת המשפט הוא מונע התקדמות במסע ומתן. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר כי התנהלותו החמורה של שר המשפטים אמיר אוחנה, שהפר צו איסור פרסום, מוכיחה מדוע אסור שיכהן בישראל ראש ממשלה תחת כתב אישום. בסביבת נתניהו מסירים אחריות וטוענים כי ראש הממשלה לא ידע דבר על נאומו של שר המשפטים, והוסיפו כי אם בכחול לבן רוצים להחליף את שר המשפטים, הם מוזמנים להתקדם במסע ומתן. איראן ממשיכה להפר את הסכם הגרעין עם המעצמות, ולאחר שהמשטר הודיע על חידוש הפעלת הצנטריפוגות להשארת אורניום, הלילה הוא מפרסם תמונות המתעדות את התהליך. הודות לארצות הברית ובנות בריתה, פורדו בקרוב תשוב לפעילות מלאה, אמר נשיא איראן רוחני. שלשום הוא הצהיר על כוונת איראן לחדש את פעילות השארת האורניום ולהזרים גז לצנטריפוגות במתקן הגרעיני מדרום מערב לטהרן. בארצות הברית הזהירו מההשלכות לצעד הזה ואמרו כי זהו צעד גדול בכיוון הלא נכון. אלוף פיקוד המרכז נדב פדן נפגש אמש באלון מורה עם רב המועצה האזורית שומרון, הרב אליקים לבנון, בעקבות רצף אירועי האלימות של צעירים ביצהר נגד כוחות הביטחון. אלוף הפיקוד מעוניין להביא להרגעת האלימות באמצעות גיוס של ההנהגה הרבנית. המונים השתתפו הלילה בהילולת רחל אמנו בבית לחם. ההילולה שהחלה אמש צפויה להימשך גם במהלך היום כולו, וצפויים ליטול בחלק יותר מ-100,000 בני אדם. תנועת הרכבות לתחנות מודיעין וירושלים חודשה מחודשת בהדרגה לאחר שכלי הנדסי הפועל לחשמול המסילות נתקע בשעות הלילה על המסילה. רכבת ישראל מפעילה מערך הסעות עבור הנוסעים עד לפינוי הכלי ההנדסי. טייס בחברת אר אירופה הספרדית לחץ בטעות על לחצן המצוקה המטריע על חטיפת מטוס וגרם לבהלה גדולה ולהפעלת מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי סחיפהול באמסטרדם. בטרם התבררה הטעות, חלק מנמל התעופה עצמו נסגר וכוחות חירום גדולים הוזעקו למקום. שני עובדים לשעבר של חברת טוויטר הואשמו הלילה בארצות הברית בריגול לטובת ממשלת סעודיה. מכתב התביעה עולה כי העובדים נעזרו באדם שלישי, אזרח סעודי שתיווך בינם לבין הממשלה. על פי התביעה, אספו העובדים מידע על משתמשי הרשת ומסרו אותו לממשלה הסעודית תמורת תשלום של עשרות אלפי דולרים. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, היום יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ וברי המרכז. ייתכן אובך. מחר ובשבת דומה, וביום ראשון תורגש התחממות נוספת. סוף זמן קריאת שמע ב-8:41, ועד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שלום לכם, בוקר טוב. מהדורת הבוקר, סוף השבוע, כאן בכל חי. לפנינו שעתיים כמדי שבוע, נשוחח על הכל, נאחל מהפוליטיקה וקלה גם בענייניו המשפטיים של ראש הממשלה. ננסה כמובן להבין אם אנחנו בדרך לבחירות או לא, מה קורה במסע ומתן הקואליציוני, וגם עניינים מוניציפליים ככל שיותר לנו הזמן. בפתח התוכנית נודה לאורך שלנו אבי גדלוביץ', טכנאי השידור מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים. טוב, אז רגע לפני שנתחיל, שני דברים קטנים שראיתי אותם הבוקר, די מעניינים. אז קודם כל, שר התחבורה, בצלאל סמוטריץ', אמנם במהלך ממשלת מעבר, קשה מאוד לעשות מהלכים גדולים או רחבים, בכלל, רוב משרדי הממשלה משותקים בימים הללו, וזה בגלל שגם הפקידים וצוות המשרד, הצוותים הבכירים, פחות מתייחסים לשר ברצינות הראויה, מתוך הנחה שהוא בקרוב עוזב את המשרד. אבל סמוטריץ' עושה ככל שהוא יכול, ולכן אני מפרגן לו כאן, על מנת למצות כמה שיותר מהתפקיד שלו, למרות שהוא לא יכול להוביל אולי תהליכים רחבים ורציניים, אבל אפילו בן אדם שפונה אליו שהאוטובוס לא מגיע כבר שעה והוא בתחנה, אותו אדם כותב, תושב בני ברק, שהגיע מנתניה, ששלחו לו פשוט אוטובוס אחרי שהוא כתב פנייה לשר התחבורה סמוטריץ', והדבר הזה כמובן ראוי לציון. כל דבר שבעצם, זאת העבודה של נציגי הציבור שלנו שנמצאים בכנסת או בממשלה, לעזור לציבור גם בעניין הפרטי כמובן, וגם בעניין הציבורי, כמו למשל דברים רחבים יותר של הצעות חוק, תקנות שמשפיעות על כלל הציבור, והדברים הללו כמובן ראויים לציון. והנושא השני זה כמובן כל ההצעות הפוליטיות. ההצעות הפוליטיות, לעשות בחירה ישירה, לא לעשות בחירה ישירה, מה הדברים האלה ייתנו? בסופו של דבר אנחנו נמצאים בפלונטר. אגב, בריאיון מחר לישראל היום, אומר יעקב ליצמן שהוא כבר מוכן לשבת עם ליברמן, ולמרות זאת הקדנציה תהיה כבדהו וחשדהו, כך הוא אומר, אבל הוא לא רואה איזשהו פתרון שהוא לא כזה, שמישהו פשוט יישבר בצד השני, או אמיר פרץ או ליברמן, אבל הבלוק לא יישבר, כך אומר יעקב ליצמן. ולכן אנחנו נמצאים בעצם בסוג של מבוי סתום, גם בנושא הזה הפוליטי, ולא נראה שיש איזושהי דרך, כי גם אם ייבחר ראש ממשלה בבחירה ישירה, בסופו של דבר הוא יצטרך קואליציה, הוא יצטרך ממשלה, וכרגע לא נראה שזה קיים. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לעורך הדין פיני פישלר.
בוקר טוב לכם.
לשעבר מנהל לשכת ראש הממשלה וקצין בדימוס בחקירה ארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל. אז יחד איתך ומניסיונך משני התפקידים הללו.
משני צידי המתרס.
כן, ממש כך. במקרה שלנו זה שני צידי המתרס, אתה יודע, פה... אני לא יודע האמת מאיפה להתחיל, אני אגיד לך למה, כי אני חושב שהדבר הכי חמור בעיניי, ולמרות שקצת כבר דשנו בו מה שנקרא, זה עצם התהליכים של עדי המדינה, איך עובד עדי המדינה, מביאים אותם, כמובן מבלי להיכנס לגוף הפרט עצמו, אבל אני מדבר על עצם העניין שמגיע חוקר, מאיים על נחקר באותו שלב, כן? שאם לא תהיה עד מדינה, אנחנו נחשוף אודותיך כל מיני פרטים מביכים, והשאלה שלי, א', האם זה נוהג אצל כולם, או שרק כשמדובר בנתניהו, או רק כשמדובר באישים בכירים, כי אם זה נוהג אצל כולם, אני חושב שהדבר הזה קצת יותר מדהיג.
תני להסביר לך ולמאזינים, ונעשה סדר באמת בים ובבלילה נתונים. ראש וראשון, מה שאתם רואים אצל ניר חפץ ואצל בנימין נתניהו, קיים הרבה יותר חמור וקשה באשר לבוזגלו וברקוביץ' וכהן וישראלי בחדרי חקירות, בתחנות משטרה שונות, ולאו דווקא בלהב 433. השימוש בכוח, באיומים, עבדך הנאמן כבר צועק את זה שנים, כותב את זה במשטרת לואי דה פינס בחוברת מדי חודש, והדברים האלה צריכים לבוא פעם אחת כדי בדיקה שורשית ועניינית על ידי ועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שאני כקצין משטרה לשעבר אומר לך, ואומר לך זה באחריות רבתי, שהמשטרה נוהגת לעשות שימוש מהיר בכוח, במקום לעשות שימוש עמוק במוח. ומה שאנחנו רואים אצל ניר חפץ, ותכף ניתן דוגמאות, הם דברים מאוד מאוד חמורים, אבל אני אלך איתך עוד צעד ברשותך אחורה, ואני אומר לך כך. Okay. אני מבין החסידים הגדולים לא לעשות שימוש בעדי מדינה. למה? כי משטרה חכמה ומקצועית יודעת להסתדר בעבירות קשות בלי ידי מדינה, כי ידי מדינה הם עבריינים שצריכים להגיש נגדם כתב אישום. ואם להב 433 הייתה באמת ה-FBI וה-CIA של משטרת ישראל, כפי שציפינו שתהיה ככה הכריזה עליה סגלוביץ' בזמנו, אז היינו נעזרים במרכאות בהרבה פחות ידי מדינה.
כי בעצם היו משתמשים בראיות, פחות בידי המדינה.
נכון, העבודה הכי קלה זה ללכת לשטינקרים ולהיעזר בהם. ויש לכם מאזינים דתיים והם יודעים בדיוק למה אני מתכוון. בין שטינקרים, ולכן אני אומר שמשטרה אחראית בתיקים כאלה, בתיקים גדולים בוודאי ובוודאי, לא זקוקה ולא צריכה לידי מדינה, אלא לאיסוף של מודיעין ושל ראיות, ולבוא חשבון בהליך הפלילי עם כולם, ולא איפה ואיפה, זה אחד. עכשיו תראה לגבי מה קורה בחדר החקירות עם ניר חפץ. קודם כל, העניין הזה של תחליף עורך דין, הוא ואלוביץ זה סיפור מזעזע ומזוויע, לא יעלה על הדעת שמשטרת ישראל, כבתוכנית כבקשתך, תגיד לחשוד איזה עורך דין להסתייע ולקח.
אבל הם יודעים שעורך דינו באופן עקרוני לא מייצג עדי מדינה, זה בעיה מבחינת המשטרה.
אדוני, זה ההחלטה של החשוד, לא של המשטרה. לחשוד יש זכויות בדיוק, אגב, אנחנו מדברים על זכויות, אני מזכיר לכם את התרדת העד, איך בית משפט בא בביקורת על המשטרה, מדוע לא העמדתם את הזכות לאותו חשוד, אני מזכיר לכם עם הפלאפון, קודם כל יש לך זכות היוועצות, ואתה יכול לתת אם אתה רוצה את הטלפון, ויש זכותך לסרב, כל הדברים האלה בלהב 433 שכחו, אחרי שהקימו מכללה לשוטרים במיליארדים. עכשיו תראה...
אבל אתה מרגיע אותנו שלא מדובר רק בחקירה אחת, במרכאות מרגיע, כן? אלא בעצם משטרת ישראל פועלת כך כסדר, זה...
אני אתן לך את הביטוי הנורא פשוט. זה שיטה ומעשים דומים, פעם אחר פעם, אצל כמעט כל חשוד, כל הנו... תשמע, אני רוצה להזכיר למאזינים שעוד לא נולדו אולי, היו פרשות בימר תל אביב, ביחידה המרכזית, שהיו לוקחים חשודים לגן החיות בתל אביב. היו תיקים, ואני יכול להיות, לספר לכם מקרוב, ואני צרחתי על זה, שמשכו בפאות לחשודים. כלומר, אין גבולות. המטרה מקדשת את האמצעים רק כדי לקבל את הדרגה וללכת אימים. עכשיו תראה מה עשו עם ניר חפץ. ניר חפץ הוכיח שאין לו זיכרון. הוא אומר, אני לא זוכר כל כך טוב. אז מוציאים אותו מהחדר, מסתובבים אותו בחצר למטה או בפרוסדור, לא מתעדים, זה נקרא תשאול נעלם, ככה זה נקרא בפסיקה, ופתאום לא חשים לו משהו, ואז מחזירים אותו לחדר, ופתאום יש לו זיכרון, חבל על הזמן.
כן.
הדברים האלה באו כדי ביטוי בביקורת קטלנית בפסיקה של בית המשפט העליון בתיקים רבים. תשאל אותי מה הלקח שלמדה משטרת ישראל, לא למדה כלום, לא למדה כלום. אתה יודע, שיטת העינויים שלא לאכול ואתה עייף, היא ידועה בתיקים ביטחוניים, זה נקרא חקירת צורך. אצל אדון ניר חפץ זה נקרא חקירת צורח ולא חקירת צורך. ואנחנו נהרוס לך את המשפחה, ואנחנו נעשה לך תרגילים, ואנחנו נמוטט אותך כלכלית, ואנחנו ואנחנו ואנחנו. זה להלך אימים על חשוד כאשר למשטרה אין חומר. היא צמאה לשמוע אותו, והצמאון הזה מעביר אותה על דעתה, ואז כל האמצעים קשרים לכאורה, ואין פיקוח ואין בקרה.
אז זו השאלה. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשאלת הפיקוח, ואנחנו חייבים להגיע לשאלה הזאת בגלל שיש רצף של אירועים שגורמים גם לציבור לתהות מי אמור לטפל בעניין הזה. עכשיו, הבעיה הגדולה זה שכולם מפחדים להתעסק גם ב... אפילו השופטת הילה גרסטל שכבר היה, אתה יודע, בשלבים... שכבר הייתה בשלבים מתקדמים, אתה יודע, להפוך לגוף הביקורת על הפרקליטות.
נואשה.
בדיוק, ממש ככה. ולא רק שהיא נואשה, אלא אני זוכר ככתב כנסת שעוד בזמנו חברי כנסת חששו להצביע בוועדה על מינויה של גרסטל בזמנו, על הקמת אותו גוף ביקורת.
מי אוהב ביקורת?
אז השאלה הזאת, אז מה עושים בעצם? אם אין גוף שמפקח, לא על המשטרה ולא על הפרקליטות?
בוא אני אעשה לך גם פה סדר. אני מזכיר לכם אחד, אולי שכחתם אותו, קוראים לו רוני אלשיך. היה סגן ראש השבק, היה מפכ"ל משטרה מאוד כושל, והוא רץ לאילנה דיין בתוכנית עובדה ופטפט את עצמו לדעת. למשל, אני הגשתי נגדו תלונה במח"ש, לא עשו עם זה כלום. למשל, אמר, אני קראתי כל מילה, הוא אומר, בתיקי ביבי נתניהו. אתה מבין למה הוא לא תפקד כמפכ"ל? כי הוא היה עסוק בלקרוא כל מילה בתיקי ביבי נתניהו, ואז הוא אומר, עדי המדינה סיפקו את הסחורה. למה אני אומר לך את זה? כי אתה מפכ"ל המשטרה, אם כבר מצאת הזמן לקרוא את העדויות, היית צריך להיות המסננת, לראות מה עושים לניר חפץ וליצוק גוואלד. ואתה לא עשית את זה, לא אתה ולא אדון יצחקי, מני יצחקי שהיה ראש אגף החקירות והמודיעין, לפני שזה מגיע לשולחנם של פרקליט המשטרה.
אגב, אני חייב לשאול אותך, דווקא בגלל לקרותך את המשטרה, גם מבפנים, גם מבחוץ, היועץ המשפטי, לפי דעתך, באמת ידע על שיטות החקירה הללו?
לא, איש ישר, איש ישר, הוא לא יכול לדעת הכל. גם פרקליט המדינה לא יכול היה לדעת הכל. המסננת הזאת, היא צריכה להיות במשטרת ישראל על ידי מה שהרגע אמרנו, בקרה ופיקוח. שם הייתה עצימת עין. אתה יודע, אמר לי קצין משטרה בכיר, בכיר, בכיר לפני יומיים, שהשתחרר זה לא מכבר. התקשר אליי ואמר לי, פישלר, אני אומר לך באחריות, רוחו של מפכ"ל המשטרה הייתה מאחורי הדברים. זה הוא אמר לי, לא אני אומר. כלומר, אנשים ידעו, אנשים, אתה יודע, זה כמו שלושת הקופים, ראו, לא דיברו ולא ראו ולא שמעו, וכולם בעצם היו בסוד העניינים. המטרה קיצה את האמצעים. הם סימנו את המטרה, הם פטפטו את עצמם לדעת, אנחנו עוד לא דיברנו מילה וחצי מילה על ההדלפות,
נכון.
בתקופת החקירה של שרה, ושל עדי המדינה, ושל בנימין נתניהו. עצם ההדלפות ממשטרת ישראל, זו שערוריה. חכה רגע, בא מפכ"ל אז אלשיך ואמר, המשטרה לא מדליפה, מי שמדליפים זה הסנגורים של החשודים. והנה לפני יומיים, שופט ענק שאני מעריץ אותו, שקוראים לו דוד רוזן, נציב התלונות על נציגי הערכאות, בא ואומר, משטרת ישראל מדליפה כמכת מדינה. זה אומר השופט רוזן, זה לא אומר פישלר, פישלר רק צועק את זה שנים. בא השופט רוזן בהחלטה האחרונה, לפני יומיים באיזה תיק תלונה, שהמכת מדינה זה הדלפה... מה עשו לרוני אלשיך ולקצינים שמדליפים? מישהו חקר אותם? חוץ מליאור אגלת ברקוביץ' פעם שהיינו ילדים קטנים, אתה זוכר, בפרשת ציריל קרן. מישהו פתח בחקירה על הדלפות במשטרת ישראל, שם שורש הרע, שם עושים הפקרות, שם עוצמים עיניים, ואף אחד לא מוכן לפתוח בחקירה נגד המדליפים. לא יכול להיות שתיק שיגיע לבית משפט מתנהל בתקשורת כל כך הרבה שנים. זה אבסורד. זה אבסורד. אני מזכיר לכם את חזקת החפות. חזקת החפות הפכה במשטרת ישראל לחזקת הכפות. וזה גם את זה אני צועק, ולאיש לא אכפת.
אז אני שואל אותך, עורך הדין פישלר, אז לאן אנחנו הולכים? הרי אם בסופו של דבר גם נציגי הציבור שלנו, שאנחנו שלחנו אותם לכנסת, כן. חוששים, כי אתה יודע, יש את מסמך יצחקי ויש עוד איזה... אז בעצם הציבור נותר חשוף, ולא רק הציבור, אלא גם חלק מנבחרי הציבור.
נכון.
זו השורה התחתונה בעצם מהדברים.
אז ליבי ליבי על אותם חברי כנסת פחדנים שלא עושים את מלאכתם נאמנה. אם חבר כנסת אומר לך אני חושש, סימן שיש לו חמאה על הראש. אני טוען שחברי כנסת ישרים, אמיצים, שהם משרתי ציבור ומקבלים מסכורת ומקבלים חופשה 4 חודשים בשנה על חשבוננו, כמה עליהם חובה להקים ועדת חקירה ממלכתית. אני אעשה להם את העבודה קלה. יש לי חוברת שתתפרסם החודש, ב-15 לחודש, ביום שישי תבדוק אותי. היא נקראת משטרת לואי דה פינס. היא מחזיקה 7,000 עמודים מהרבה שנים אחורה. יש להם את הכלי מוכן, רק לקרוא אותו, סליחה שאני אומר, אבל החוברת היא לא מנוקדת. רק לקרוא אותה ולהבין איזה חומר שנהדר יש לוועדת החקירה הממלכתית הזאת לפתוח בחקירה שנים אחורה. אתה יודע שאני כבר עוד מעט בן 65. אתה יודע שבימר תל אביב היו נוהגים לקחת חשודים לגן החיות בתל אביב כדי לאיים עליהם? אני מזכיר לכם את פרשת מעץ, למי שזוכר. לימים הם זוכו וקיבלו מיליונים. הדברים האלה נמרחו. פתאום נולד ביבי ונולד ניר חפץ ונולדו אלוביץ' ויש לך את אדון סגל שפתאום הביא איזה סקופ, אבל זה לא סקופ. אני טוען איזה שנים. לכל מאזין או לכל משפחה של מאזין שעכשיו שומע אותך, יוכל לספר לך מה עשו לו בחדר חקירות. תראה את ההפגנות שלך אצלכם, איך מתנהגת המשטרה שם. מה כן. קורה בחדרי החקירות שאין תיעוד.
טוב, נקווה שחברי הכנסת באמת, אתה יודע, ייקחו יוזמה.
ירים אותה כפפה.
ממש כך. עורך הדין פיני פישלר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
גם לכם.
עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לשר המשפטים לשעבר, מאיר שטרית, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז האמת, אני רוצה להתחיל איתך דווקא מהשיחה, לפני שנעבור לפוליטיקה, מהשיחה האחרונה שדיברנו, וזה על התנהלות הפרקליטות והמשטרה, גם בחקירות ראש הממשלה, גם בחקירות אחרות, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, היסטורית, כשאתה היית שר משפטים, שם ב-2001, האם גם בזמנך קיבלת תלונות, כאדם שהיה מופקד על התיק הזה, על התנהלות של המשטרה, של פרקליטות המדינה, על כל מיני, החל מהדלפות וכלה בשיטות חקירה פסולות, אולי הפעלת לחץ על, על עדים ועדי מדינה?
לא, לא קיבלתי שום תלונה כזאת. בזמני הייתי כמעט 3 שנים שר משפטים, לא שמעתי תלונה כזאת. אני רוצה להגיד לך, כל התלונות האלה של היום גם בעיניים תלונות סרק שמנסים להגן על עבריינים. מה מצבים שהמשטרה תעשה? תהיה נחמדה, תגיד לאנשים, בוא תגיש לנו הדעות שלכם. המשטרה צריכה לפעול בכלים בשביל באמת להרתיע עבריינות. אין להם דרך אחרת. מה מצפים בחקירה שיתנהגו ויגידו, בוא תן לנו בבקשה הודעה על מה שאתה עושה? זה לא עובד ככה. מערכת אכיפת החוק היא מערכת לא נעימה. אתה יודע שדמוקרטיה, התחום היחידי שמדינה מקבלת כשדמוקרטית, היא היכולת להפעיל כוח או אלימות. אין את זה לאף אחד בחוק חוץ מלמדינה. מערכת המדינה מייצגת את מערכת המשפט, ואני לא אומר, כל הסיפורים
והדיבורים... לא, השאלה אם אתה אומר...
זה קשקוש אחד גדול, מעניין שהעבריינים פתאום נהיים האנשים הצדיקים בארץ, ונותנים להם גיבוי. אני סומך על מערכת המשפט פי אלף מעל כל עבריין אחר.
זה ברור, השאלה, השר לשעבר שטרית, מה קורה, בוא נשאל בשאלה הספציפית, נניח בשאלת ניר חפץ, לפי דעתך, גם הלחץ עליו היה מוצדק, או שמה הלחץ לא מוצדק, אבל המשטרה צריכה להשתמש באמצעים שהם לוחצים את הנחקרים והעדים?
המשטרה זה לא דבר חדש שמשתמשת באמצעים במטרה לגלות אמת. לא תמיד האמצעים נעימים, זה נכון, אבל זה המצב. הרי אחרת המשטרה לעולם לא הייתה מגיעה למצוא אף נאשם בשום דבר. לכן אין, זה לא חדש מיוחד בישראל, בכל העולם זה ככה. המשטרה שלנו, אני חושב, הרבה יותר רכה ממה שבאמת עושים בעולם בתחומים אחרים. ואני חלילה לא מדבר על מדינות הדמוקרטיות, מדבר רק על מדינות הדמוקרטיות. אמצעי חקירה, הם אמצעים לגיטימיים להפעלה במטרה לגלות את האמת.
כן, אבל לצורך העניין, אם היה אמצעי פסול, או נניח ראייה שנתפסה שלו, אז יש בארצות הברית את פרי העץ המורעל. אצלנו לא.
גם פה זה חל.
אצלנו לרוב...
גם פה יש פריעה את המורל. אם בית המשפט יתרשם שהייתה פעולה של המשטרה, הרי הדברים יעלו בסוף, אם יהיה משפט, יעלו במשפט. אם בית המשפט יתרשם שהושגה ראייה בדרך שמבחינתם היא לא נכונה, אז זה באמת פריעה את המורל, לא יכול להשתמש בראייה הזאת. גם פה החוק חל על מערכת המשפט בדיוק כמו לכל אחד אחר. תחשוב רגע שכשנאשם עומד לדין, לא מחליטה עליו הפרקליטות אם הוא יורשה או לא יורשה. שזה משפט משפט. ובית משפט שומע את שני הצדדים, גם את הצד המשפטי שמנסים להביא אותו לדין, וגם את הנאשם עצמו, עם עורכי הדין שלו, שמייצגים אותו, ואני בטוח שכל נאשם, כולל ראש הממשלה, יש לו עורכי דין מצוינים, שיגנו עליו ומתב יכולתם. מערכת המשפט אמורה להכריע, ומערכת המשפט זה תפקידה. לכן אי אפשר לבוא בטענה, למה המשטרה חוקרת? בטח שהיא צריך לחקור. הלוואי, תשמע, אני אומר לך בצער, שהשחיתות פשטה בארץ. אני אומר בצער את זה בהרבה מערכות שלטון. ואתה שומע את זה כל שני וחמישי. הרתעה פחתה מאוד מאוד, וזה סימן שאלה גדול לגבי אזרח רגיל. כי אזרח רגיל צריך לדעת, כאשר המערכת מושחתת, הוא משלם את המחיר. חד וחלק, האזרחים משלמים את המחיר. תגיד... ואתה צריך לחזק את אמצעי האכיפה כדי להבטיח את הורדת השחיתות. אני רוצה להזכיר לך, אולי לא יודע אם היית חיים אז, אני נולדת כבר, התקופה של זיגל, כראש אגף חקירות במשטרה. אנשים פחדו, פחד מעמד במשטרה. ובצדק, זה הרתיע באמת עבריינות, אנשים פחדו לעשות דבר הכי צעד, הכי קטן, שידעו שיעמדו לדין, בלי חוכמות.
אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת בנושא הזה, לפני הפוליטיקה, וזה על תפקודו של שר המשפטים אמיר אוחנה. אתמול הוא עולה בכנסת, ובעצם נותן שם את פרטי, איך נקרא לזה, החקירה, איך לחצו את ניר חפץ בעצם להפוך לעד מדינה. הדבר הזה בסדר מבחינתך?
לא, ממש לא. בעיניי, שר המשפטים לא צריך להתערב בכלל בחקירות.
מותר אבל לשר המשפטים לבקר את המערכת עליה הוא מופקד, או ש...
לא בשיטה, לא על ידי עבירה עצמו שהוא עושה בעצמו. כאשר הוא חושף משהו שהוא חסוי, זה עבירה. תיאורטית, מעשית, של להעמיד אותו לדין, ואני כמובן לא מציע לעשות את זה. אני חושב ששר המשפטים צריך להדיר את עצמו מכל נושא החקירות. ברור לי ששר המשפטים הנוכחי, בהוראתו, אני מניח שראש הממשלה שמינה אותו, הוא מנסה להגן על ראש הממשלה, ואולי עושה לו שירות דוב. כיוון כן. שבשיטת ההגנה הזאת יכול להיות מצב שיהיה לרועץ, כן. דווקא לראש הממשלה.
טוב, בוא נעבור קצת לפוליטיקה. מרום שנותיך, אתה יודע, והיום אתה משקיף מן הצד, איך פותרים את הפלונטר הזה? האם יש לך איזושהי שביל הזהב בנושא, או שגם אתה שותף להערכות שאנחנו לקראת בחירות בפעם השלישית?
אני מתפלל שלא נגיע לבחירות פעם שלישית. אני חושב שזה יהיה בושה וחרפה למערכת הפוליטית, אם לא יוכלו להקים ממשלה בגלל ההתבצחות של כל אחד בעמדתו. הליכוד צריך לוותר על הבלוק. איך להקים ממשלת אחדות עם בלוק? זה לא יעבוד.
למה הוא צריך לוותר על הבלוק?
כי בלי זה לא יקום ממשלה. צריכים להקים ממשלת אחדות בשלב ראשון, אחר כך יכולים להצטרף.
נניח שפרקו את הבלוק, איזה סוג של ממשלה אתה רואה? של מה? כחול לבן, ליכוד ו?
כחול לבן, ליכוד, ליברמן, ולאחר מכן יכולו להצטרף. גם חרדים ירצו לכך, כמובן.
כלומר, לפי קווי היסוד של יאיר לפיד וליברמן.
לפי קווי היסוד של הליכוד וכחול לבן. הליכוד לא בדיוק עוכר ישראל. ליכוד פעם שאני קרתי, כשהייתי בו 32 שנה, הליכוד שכיבד ערך, שכיבד חוק ומוסר והתנהלות נורמלית, הליכוד של היום הוא לא הליכוד שאני מכיר, אני אומר את זה בצער.
כלומר, הבלוק שהיום קיים, הוא משרת את החרדים, אם אני מבין אותך, ואת המפלגות הימניות.
ביבי משתמש בבלוק כדי לבצר את עצמו, כדי להגיע למצב שהוא לא יכול להתיק. שאי אפשר יהיה להקים ממשלה. אני חושב שעושה טעות. אם הציבור יחשוב, אם תהיה מערכת בחירות שלישית, והציבור יחשוב שביבי היה אחראי להובלתה לבחירות, הליכוד ישלם את המחיר. אני חושב שהחרדים לא צריכים לדעתי, אם אני במקומם הייתי מתנתק מהבלוק ועושה מסע ומתן לעצמי. אני לא חושב שהם צודקים בזה שהם מתנבקים לבלוק.
אבל יש להם בעיה עם לפיד, אתה יודע.
הרי יכולה לקום גם ממשלת מיעוט בסוף. ואז מה יעשו?
ההנחה היא שממשלת מיעוט לא תחזיק כל כך הרבה זמן. טוב, שאלה לסיום, מה אתה אומר על ההצעות של...
רגע, סליחה, זו טעות חמורה שאתה אומר. אם תקום ממשלת מיעוט, אי אפשר יהיה להפיל אותה בכנסת הזאת. בשום פנים ואופן, נסביר לך למה.
כן, רוב נגד.
כי ברגע שקמה ממשלת מיעוט, כדי להפיל אותה, אתה צריך 61 חברי כנסת שיצביעו אמון, ואתה צריך להציג ממשלה אלטרנטיבית באותו מעמד. אין סיכוי שזה יקרה. לכן, אם תקום ממשלת מיעוט, אי אפשר יהיה להפיל אותה. ואגב, בהיסטוריה מראה שנגון החרדים לא נתנו שלטון ביוזמתם לאף אחד מהמרכז-שמאל בשנים האחרונות מאז הם קמים. אבל אם קמה ממשלה בלעדיהם ואפילו ממשלת מיעוט, הם התחננו להיכנס פנימה. והיכנסו.
השר שטרית, שאלה לסיום. הצעות האלה שעולות בחירה ישירה או דברים מהסוג הזה לפי דעתך כן יכולים לפתור את הבעיה או שאנחנו חוזרים שוב לאותו...
אי אפשר לקחת רק את הצימוק שבהוגה. אם רוצים בחירה ישירה, צריך בעצם להחזיר לתוקף את חוק יסוד הממשלה, כולו, לא רק את הבחירה הישירה של ראש הממשלה, אלא גם כל המתלווה אליו, למשל, שרק 80 חברי כנסת יכולים להדיח את ראש הממשלה, ושממשלה תכלול רק 18 שרים. עם כל המתחייב, אם עושים חוק כזה מחדש, אפשר לעשות בחירה ישירה. נכון שזה לא מכסה את עניין, זה לא מספיק, כי דעתי... אמרתי זה גם אז שחוק הבחירה הישירה אושר, וגם כשהוא בוטל. הדבר הנכון היה לשנות שיטת בחירות בכל בארץ, בחירות אזוריות אישיות, גם לחברי הכנסת. ואז הציבור היה בוחר באמת את הנציגים שהוא רוצה שייצגו אותו. היום חברי הכנסת, אני אומר בצער, לציבור, השפעה שלהם על חברי הכנסת, אפס.
כן.
כאשר יש נגשות בין טובת הציבור לבין טובת המפלגה, אוטומטית המפלגה מנצחת. הציבור נשאר בחוץ. אם היו בוחרים חברי כנסת באופן אישי, בחיים זה לא יכול לקרות, גם לא הייתה בעיה של בלוקים או כל דבר כזה, שיקול הענייני, אבל זה לא יקרה, ומאחר זה לא יקרה, ואני לא רואה את הבחירות האישיות קורות, אני חושב שדבר הנכון הוא לחזור לחוק שהצעתי אגב, גם בכנסת לפני שתי כנסות, כלומר כנסת ה-18 וגם בכנסת ה-19, והממשלה הפילה אותי, שאומר בעצם שהמפלגה שתקבל את מספר המנדטים הגדול ביותר, אוטומטית הראש המפלגה הזאת יהיה ראש הממשלה.
כן, השאלה איך הוא ירכיב קואליציה. טוב.
תשמע, ברגע שהוא ראש ממשלה, קל מאוד להרכיב קואליציה.
השר לשעבר מאיר שטרית, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה.
תודה רבה גם לכם.
בוקר טוב. פרסומות, מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם איתי גדסי. מוכח מדעית.
סימילאק למהדרין. להתחיל בגלל העיכול. להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
חיוך גדול. איזה חיוך יפה. רואים שהיית אצל דוקטור מלמן.
מבצע חסר תקדים במרפאות מלמן. ישור שיניים במחיר שאסור לפרסם. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן. סניף ירושלים 077-249-6203 וסניף מודיעין עילית 053-2121-342. דוקטור מלמן, בא לי לחייך.
מוכח מדעית. סימילאק למהדרין. להתחיל בגלל העיכול. להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
המוקד לכל עובד. כוכבית 2383. ההסתדרות. הבית של העובדים בישראל.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים של המתחרה שנבדק.
מהדלתות שנבדקו ינואר 2019.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
תכלס, במכבי אתה מקבל את הטוב ביותר במחירים המשתלמים ביותר. נשמע טוב, נכון? אז בואו נראה תכלס כמה משתלם. טיפולי שיניים משמרים, טיפולי שורש, סתימות ועקירות, רק 23 שקלים לטיפול. אימון כושר אישי וקבוצתי, רק ב-23 שקלים לאימון. תכלס, יש עוד דוגמאות. להמשיך?
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
תכלס, לחברי מכבי שלי, כפוף לתקנון השב"ן.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמרות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו 052-712-4050, 052-712-4050.
עדיין לא נרשמתם לוועידת ביזנס לבעלי עסקים חרדים? לא נשאר עוד הרבה זמן. יום שלישי, י"ד בחשוון, 12 בנובמבר, בין השעות 8:30 בבוקר ועד 17:00 PM. אולה וול רמת גן, הפרדה מלאה. יירשמו בטלפון 072-397-3000 או באתר ועידת ביזנס.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה 03-964-1555 03-964-1555.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
25 שנה, מאות שירים, ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוסיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. המצעד הגדול של שירי קרליבך, הפקה חדשנית וייחודית לצפייה בווידאו. המצעד ישודר, אם ירצה השם, במוצאי שבת וירא, החל מ10 בלילה, בהגשת מנחם טוקר ובהשתתפות פאנל אורחים מיוחד. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
בוקר טוב לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
שלום וברכה, בוקר טוב.
טוב, אז למרות שאנחנו נמצאים בממשלת מעבר, אולי ערב בחירות שלישיות, הכנסת מתחילה ככה לתפקד בחצי כוח, הייתי אומר, ואתה חבר באחת הוועדות שהן כן מתפקדות, וזאת ועדת הכספים כמובן, אתמול ושלשום מתנהלים דיונים, החל מהנושא של הנוער ועד הנושא של נציבות שירות המדינה, והייתי רוצה שתשתף אותנו המאזינים, א', האם באמת אפשר להוביל איזשהו מהלכים בתקופה הזאת של הממשלה, או שזה מסתפק, אתה יודע, להעלות את ההצעות הללו מעל דוכן הכנסת, כמו למשל אותו נאום חוצב להבות שנתת אתמול במליאה, נגד משרד הרווחה בנושא ההזנחה של הנוער, בגלל איזשהו מקרה של בחורה שהלכה לעולמה כתוצאה מאירוע הזנחה כזה.
האמת היא שמענה לשאלתך, קשה מאוד לתפקד בתקופה הזאת. אנחנו מנסים במעט שכן מותר לנו, שכן אפשרי, הרי אין חוקים, אני לא יכול להגיש הצעות חוק. גם השרים שבאחריותם יש משרד ממשלתי, גם הם לא יכולים, ידיהם כבולות, רק ההחלטה, את כל איזה האומללה האחרונה של הלשכה המשפטית. ניתן דוגמה, בעלי המסעדות בעוטף עזה, מדובר על אנשים שיש להם מסעדות או בעלי אולמות, ובגלל סבב הלחימה האחרון, הפסידו המון כסף. שתי בעלי אולמות סגרו את האולם שלהם, והשר דרעי הקצה כסף ממשרדו מהפריפריה, בשביל לפסות את אותם אנשים, דבר שמגיע להם על פי חוק, והלשכה המשפטית עשרה את זה, כי זה תקופת בחירות, ועוד בממשלה וסיפורים, ואנשים מזוכים מזה. זו דוגמה, אתה יודע, אחת מיני רבות מדברים שאנחנו והממשלה לא יכולים לקדם. אבל תראה, לשבת בצד ולקטר, זה לא בשביל זה נשלחנו לכנסת. וכמו שציינת אתמול, גם בוועדת כספים, העליתי שתי בעיות, לדעתי מאוד מאוד חברות. אחד זה נגד נציבות שירות המדינה, השתתף שם הנציב, שהוא כבר שנה בתפקיד. ותמיד מדברים לציבור החרדי בטענה שהם לא רוצים לעבוד, זה פרזיטים, אוקיי. אנחנו לא מתביישים בזה שאנחנו לומדי תורה, והשבט לוי שלנו הוא האליט שבאליט. זה האג'נדה שלנו, אבל יש אנשים שכן הולכים לעבוד. וכשהם באים
שכן רוצים לעבוד, אני לא בטוח שהם מצליחים...
יפה, בדיוק, רוצים לעבוד, והמעסיק הגדול ביותר במשק, שזה נקרא נציבות שירות המדינה, הוא מעסיק מאות אלפי משרות, הוא בעצם המדינה, הוא אנחנו, הוא המעסיק שאמור לתת לנו, נקרא לזה בני המיעוטים, החלשים, הקבוצות, את המענה, והם לא נותנים את זה. בסופו של דבר, מנפנסים לנו בקלפנו ככה וככה חרדים, ואני רוצה לבדוק איזה משרות, רובם המוחלט חוטבי עצים ושואבי מים. אין שום סיבה בעולם שלא נראה סמנכלים, מנהלי מחלקות, יועצים משפטים, בכירים חרדים. אין לנו פחות מוכשרים מאף מגזר אחר, והייתי מתיימר לומר, אולי קצת יותר יש לנו. אנשים אצלנו עברו 15 ו-20 שנות לימוד גמרא, יש להם יכולת חשיבה הרבה יותר מאדם ששיחק. זאת אומרת, בכל אופן אנחנו נחסמים פעם אחר פעם, ויש את החוק המפורסם של השר דרעי של 7% בתוך נציבות שירות המדינה, והנה פלא. בזמן נתון, שאני מדבר עם הנציב בוועדה, אני פותח את האתר שירות המדינה, יש 112 משרות, אף אחד לא לחרדים. וגם מה שכן ראיתי בעבר לחרדים, זה הסטודנט פה, מזכיר שמה, ממש חוטבי עצים ושואבי מים, ואנחנו בוועדה דרשנו, והוועדה חייבה את הנציב לחזור תוך 4 חודשים עם תשובות ברורות. מה המשרד, מה נציבות שירות המדינה, עושה בעניין הזה, איך הוא מייסד...
אני מקווה שארבעה חודשים זה מספיק זמן על מנת באמת לנסות ולהוביל משהו כזה, בשבילו.
אני חושב דברים מאוד ברורים, שזה באג'נדה שלו וזה באני מאמין שלו, ובסוף אנחנו רוצים תוצאות, וזה מה שאנחנו ככנסת דרשנו, ואנחנו נעמוד על זה, כי לא יכול להיות... אני אתן לך עוד דוגמה. במשרות הבחירות בשירות המדינה, יש תנאי סף של תואר שני. ואני כבר זועק על זה הרבה זמן, שהמדינה, המל"ג, משרד החינוך, בהכוונה ישירה אני אומר את זה, של השר בנט, אני אומר את השם שלו, מנעו את החוק שלי לאפשר לחרדים ללמוד תואר שני בנפרד. אני זה שעמדתי מול הצוות שלו, ואני יודע, הוא זה שמנע את זה, לא משנה מאיזה סיבות. ולא יכול להיות שאתה לוקח את המשרות הבחירות ביותר, מציב להם תנאי של תואר שני, ואומר לחרדים, אתם לא תלמדו את זה. תראו, אנחנו יודעים מה זה לקרוא אחד ועוד אחד. יש כאן בצורה שיטתית למנוע מהחרדים לתפוס משרות ניהוליות בחירות בשירות המדינה, וזה אנחנו לא מוכנים לעבור לסדר היום.
טוב, לסיום, נושא משרד הרווחה, תגיד, מישהו באמת הולך להרים את הכפפה ולטפל באותם נערים בסיכון?
אני אגיד לך איפה הדבר באמת המרגיז ביותר שהיה בסיפור הזה. תראה, אני שבדת כספים, בא משרד הרווחה, ומחזיר למשרד האוצר רזרבות של 100 מיליון שקל. זאת אומרת, היה 100 מיליון למשרד הרווחה, חוץ מהפלט, חוץ מהקיצור של כל משרדים, מחזיר רזרבות של 100 מיליון שקל. במקביל, אנחנו קוראים שאותה נערה, באמת זיכרונה לברכה, שהיא חיכתה 9 חודשים, רבותיי, זה לא ילד שהיה צריך לאתר אותו, השם היה מוכר, טיפלו בה, 9 חודשים חיכתה למוסד שיקלוט אותה, ואין, למה אין? כי אין כסף. אז רגע, משרד הרווחה, אם אתה לא מסוגל לנהל כל כך הרבה אגפים, תגיד לממשלה, אני רוצה לפוצץ את המשרד, אני לא יודעת להשתלט על המשרד. תבין, מצד אחד, חבי, יש, הנפטר הבא, אנחנו יודעים, אמרתי במליאה אתמול, אני יודע מי הוא. לכו איתי לפריפריה של ירושלים, או לכל מיני מקומות בערי השדה, אני יכול להצביע לכם מי הולך להיות הנפטר הבא, מי הולך להיות האיש עם המנת סם היתרה הבא, אנחנו מכירים אותם. אז לכו תאספו אותם.
תגיד, לסיום שאלה אחת פוליטית, היו ההצעות של השר דרעי לבחירה ישירה והצעות נוספות, אתה חושב שזה שהוא משהו יביא לפריצת דרך או שאנחנו שוב תוכנים את הנושא הזה לחינם?
אני אגיד לך משהו, יש, תמיד אתה אומר, או מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה של בחירות, אחרי זה באמת לא בא בחשבון, כולם מבינים את זה, אנחנו נמצאים בקיצוצי ענק, אי אפשר לקחת את ההרפתקה הזאת עכשיו עוד 4 חודשים לשתק את כולם. ממשלת אחדות, אנחנו רואים איפה זה נמצא. כל אחד, אתה רואה את זה כחול לבן, עלו לך לצים שאתה לא מבין איך, הם לא מנסים לחשוב איך לרדת מזה. עכשיו, השר דרעי, אני אומר את זה כבאמת, האיש האחראי, המבוגר האחראי בממשלה היום, מנסה למצוא פתרונות קסם. באמת, שאיך אנחנו יוצאים מהפלונטר הזה? זה אחד האפשרויות לעשות הצבעה ישירה לרשת הממשלה, ומי שיהיה, הוא, בלי משחקים, הוא יהיה הראשון, וככה נוכל להוציא את מדינת ישראל. הרי הבחירות כאלה, הם לא בהכרח יחייבו יום שבתון, לא בהכרח יחייבו את כל העלות של המשק, ונוכל לצאת כולנו מהבוט הזה.
בוא נקווה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, תודה רבה, בוקר טוב.
יום טוב, שלום שלום.
פרסומות מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתע. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה, 03-964-1555, 03-964-1555.
רק לקוחות ישראכרט נהנים מטריידין ברשת אופטיקה אלפרין ומקבלים מסגרת משקפי ראייה שבמבצע מתנה. מותנה ברכישת עדשות. פרטים באתר.
יו, אתן לא מאמינות. קיבלתי שנה יפה מדבי וולף.
לקוחות דבי וולף נהנות ממגוון מתנות לשנה יפה ומתוקה. 1,000 שקלים מתנה ברכישת חבילת טיפולים בלייזר. 40% הנחה על המוצר השני ממוצרי הקוסמטיקה ועוד מתנות טובות ומתוקות. ובנוסף, שי לחג לכל לקוחה. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
התרגלתם לבוקר. קמים, מצחצחים, מהירים, מלבישים, מכינים, רצים, חוטפים, מאחרים, מכינים זריז קפה, ויוצאים.
תתקדמו לפלטינום.
בוקר טוב יותר, עם פלטינום של קפה אליט. להתענג על קפה עשיר, איכותי וארומטי. עשוי 100% קפה ארביקה מברזיל. פלטינום של קפה אליט. תתקדמו לבוקר טוב יותר.
גם מוגז וגם מדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדין מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, דרינק דיפרנט.
סוף סוף זה קורה. שבת תענוג לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בפרשת לך לך י' א' בחשוון, בהשתתפות הרב שמעון פרץ והרב חיים זעיד, קייטנת ילדים ענקית ומדני שבת מפוארים. אז אל תישארו בבית, רק ב-1499 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד. החדרים נחטפים, 08-859-3888, 08-859-3888. 888.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם
בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים בכסלו וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
זה בדיוק הזמן הזה בשנה שממש משתלם להיות מנוי פייס. כרטיסים למופעי חנוכה לכל המשפחה מ-20 ועד 60 שקלים בלבד לכרטיס, רק למנוי הפייס. אל תפספסו, הצטרפו בנקודות המחירה או התקשרו כוכבית 3990. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנון.
הזמר שמחה ליינר משיק את אלבומו החדש, כל הכבוד, ואתם יכולים לחגוג. המליצו על מישהו שראוי לפרגון ולכל הכבוד, וטוסו למופע של שמחה ליינר בארצות הברית, כולל טיסה, מלון וכניסה להופעה היוקרתית של השנה. שלחו מייל לכתובת כל הכבוד, שטרודל, כל הכבוד, .org. פרטים נוספים בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום, 14:00, כאן בכל חי.
כל הכבוד.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לפרשנים שלנו, מאיר הירשמן וישי כהן. מאיר הירשמן, בוקר טוב. ישי כהן עוד רגע יהיה איתנו, אז בואו נתחיל איתך. אז שמענו את כל ההצעות על בחירה ישירה וכו', אבל בוא נתקדם. אני חושב שאנחנו פשוט, אתה יודע, כבר בגדר של תוכני מים בנושא הזה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שאמר כאן מאיר שטרית מקודם. הוא אומר, בני גנץ צריך להרכיב את הממשלה, ממשלת מיעוט, הראשונים שיבקשו להיכנס לממשלה הזאת ויפרקו את הבלוק יהיו החרדים.
אני לא יודע להעריך, כי האמת, אולי אמרתי כבר שבוע שעבר אצלך, מבחינת האינטרנט החרדי, אני לא רואה שום סיבה לא להצטרף לממשלה כזאת. כמובן, בהינתן תנאים מינימליים, באמת...
אז רגע, אישי מצטרף אלינו גם, בוקר טוב אישי.
בוקר טוב.
כן, מאיר.
אני גם לא מבין את ההצהרות של החברי הכנסת החרדים, אני חייב להגיד. ממש, אם יש זמן שהפסוק במשכיל בעת ההיא דומי, זו העת. למה לדבר, למה להתלהם, למה זה טוב? גם צריך להבין עוד דבר שתמיד מוזר לי. חברי כנסת החרדים, אין להם את מה שיש לחברי כנסת אחרים במפלגות אחרות, שהם צריכים לרצות איזה קהל מסוים, ביציעים או במקרא, שאני לא יודע איפה. הם כל כך כפופים לגדולי התורה, והציבור החרדי לא פועל בצורה שאם הוא יציר כך, הוא אמר כך, אז יפגע בו, יעזור לו. באמת, לא מבין, הייתה תקופה של שקט שאמרתי, הנה, מגלים בגרות והחיות, ובימים האחרונים
חזרו לדבר.
הצעות, לא נוותר, בשביל מה, למה זה טוב?
אישי, תגיד, החרדים, לפי דעתך, יהיו הראשונים שיפרקו את הבלוק עם תוקם ממשלת מיעוט, או שמה הגוש הזה בעצם משרת את כולם, גם את נתניהו מצד אחד, וגם את החרדים מהצד השני, וכמובן את מפלגות הימין?
אין ספק שכרגע במצב הנוכחי, אתה יודע, בנקודת המצב הנוכחי, הגוש הזה משרת את החרדים ואת נתניהו, כל אחד כמעט שווה בשווה. את החרדים זה משרת שלא יגיעו דוגמה ימין החדש, שקד בנט וכהנה, מתן כהנה, או אולי אפילו תוספת של רפי פרץ, והלכו ויחברו לממשלה בראשות בני גנץ יחד עם חבריהם הנדל והאוזר. מצד שני, כמובן, חשש שנתניהו הולך למהלך גדול של ממשלת אחדות רק כחול לבן והליכוד, ומצד שני משרת את נתניהו שהם לא יבגדו בו. ככה זה משרת את כולם בסיטואציה הזו, שלא לחזור גם לממשלת 2013, איזושהי ממשלה בתרכובת שלא כוללת את המפלגות החרדיות. לכן זה משרת את כולם, אבל האם אתה שואל אותי, האם יש סיכוי שהחרדים יבגדו בכזו ממשלה? הסיכויים לכך מאוד, בגוש ה-55, הסיכויים לכך קלושים, מכיוון שהחרדים מבינים טוב מאוד שבגידה כזו בגוש ה-55 תעלה להם ביוקר ביום שאחרי בקלפי. אם לוקח להם לדוגמה לשס ולדרי לנקות את שמה מאז אוסלו שנים ארוכות, מאז התרגיל המסריח, כאן דרי לא יחזור על הטעות הזו. הוא הבטיח לבוחרים ביבי צחרי חזק, אנחנו הולכים רק עם ביבי, דרי לא ילך על הטעות הזו. מה כן יכול לקרות? שאם
אם והיה ונתניהו מפרק את גוש ה-55 והחרדים נשארים בחוץ, אז גם אם זה ילך או לא ילך, דרעי יוכל להסביר מהלך כזה או אחר שהוא ינסה להוביל.
מאיר הירשמן, תגיד, יש סיבה לכך שאריה דרעי מציע את ההצעה של בחירה ישירה ויהדות התורה מתנגדים?
למה אריה דרעי מציע? אני מבין לגמרי. למה יהדות התורה מתנגדים? אני הרבה פחות מבין, אבל אני אתן לי להתייחס בשותך למה שישי אמר. אני לא חושב שהחרדים יפסידו מהבגידה הזאת. יכול להיות שמבחינה מוסרית, אם אתה עושה הסכם שאף אחד לא ילך בלי השני, ויש לכל אחד מה להפסיד, לא הימין החדש, הם מעט מדי, הם לא יכולים לעזור לגנץ כמעט כלום, אני לא רואה איפה. החרדים ממש יכולים להביא ל-60, וכמובן הליכוד יכול לעשות ממשלת אחדות, אבל מבחינה פרקטית, הרי הכוונה להצטרף לממשל גנץ זה לא נביא עוד אוסלו. אף אחד לא היה זוכר לדרעי שהוא הלך עם רבין, ואף אחד לא היה מציין את זה לגנאי, לולי אוסלו הבעיה לא הייתה עצם ההליכה עם רבין, לא זה העניין.
אבל הבחירות האלו, לא היה שאלה האם הולכים עם רבין, בבחירות של רבין לא הייתה שאלה אם הולכים עם רבין או עם מישהו אחר.
הוא אומר, כאן הייתה התחייבות.
רק שנייה, רק שנייה, כאן הייתה שאלה אם ביבי או לא ביבי.
יש פה משהו מאוד חשוב.
ורצה את ביבי ורצה לדעת מסורת בלי קשר לימין או שמאל. יש לו מעט בשעת, לפחות שני מנדטים שעשו ש"ס על מנת לקבל את ביבי.
אוקיי, אני אשאל אותך שאלה פשוטה, זה מוזר ההבטחה הזאת הרי בסיטואציה הזאת. ברור שאם יש אפשרות או ביבי או גנץ, צריך לקיים את ההבטחה לבוחר, אף אחד לא מתווכח. עם זה, לא רק בגלל פחד הבוחר, אלא כי אם מבטיחים משהו צריך לעמוד מאחוריו. אבל אין ביבי, זה לא שיש אופציה של ביבי, האופציה היא מה? הבטיחו ללכת לבחירות שלישיות, זו הייתה הבטחה. הבטחה הייתה שיעשו הכל שבמידה ויש, והחרדים אחרים וש"ס מכריע, אז היא מכריעה לכיוון אחד. זה ההיגיון, זה הרציונל של ההבטחה הזאת, זה ממש מגוחך. נניח שביבי פורש עכשיו, אז ש"ס צריכה לפזר את כל חברי הכנסת ולפרוש מהכנסת, כי אמרו שהולכים רק עם ביבי.
אנחנו לא מדברים על מצב שביבי פורש. במצב שביבי נמצא
בחירות שלישיות, התחייבו לבחירות שלישיות, זה מה שאני שואל, הייתה התחייבות לבחירות שלישיות.
ידידי אהובי, במצב נוכחי, שיש שתי אפשרויות, אפשרות ראשונה, הולכים לבחירות שלישיות, אפשרות שנייה, מעלים את בני גנץ השלטון, החרדים ילכו חד משמעית לבחירות שלישיות, ולא יעלו את גנץ
השלטון. כן, אבל מה ייתן לנו בחירות שלישיות, ישי? אנחנו נגיע לאותה סיטואציה, אולי מנדט לפה לשם.
דיברנו עליה בדיוק לפני שבוע, יום חמישי.
נכון, אנחנו נדבר עליה כל הזמן. אז אני אומר, אולי יורידו חברי הכנסת את אחוז החסימה, במקום בחירה ישירה, לאפס, למנדט אחד בעצם, ואז, אתה יודע, פחות סחטנות, פחות ליברמן, כל אחד שרץ יביא מנדט, יבוא, אני יודע, פייגלין, לא משנה מי, מרזל, כולם ירוצו, יתמודדו, לנתניהו או כל ראש ממשלה אחר יהיה הרבה יותר יכולת תמרון בין המפלגות השונות, ואולי כך תבוא הישועה.
אני לא בטוח שהורדת אחוז החסימה, אני לא בטוח בכלל שהורדת אחוז החסימה תשפר את המצב. באמת, מי יכול לנחש דברים כאלה? אנחנו לא יודעים עוד בדיוק מה קרה בבחירות האחרונות. שדרעי אומר שאנשים מהימין לא יצאו הביתה, אני לא ראיתי שהוא מצביע נתונים, זה נראה לי קצת סתם, הוא מפריח נתונים באוויר. מה שקרה שאנחנו יודעים בוודאות לומר, שהערבים עלו מ-10 ל-13 אך ורק בגלל גידול בהצבעה שם, באחוזי ההצבעה, ומעבר מסוים שאנחנו לא יודעים להגיד כמה, מגוש ה-65 לגוש של גנץ. מה יקרה בבחירות הבאות? מי שנביא ויודע, אפשר להירשם אצלו, אין בעיה.
אישה, יש לך הצעה איך לפתור את הפלונטר הזה? אני מניח לא. שמאזינים לנו גם ראשי הגוש.
תראה, הצעה כל עוד
שחרדים...
איזה אוזן? באוזן של ה-M16.
הצעה כל עוד שנשארים עם בלוק ה-55 מבחינת החרדים גם בצדק, אין באמת פתרון לפלונטר הפוליטי הזה, אלא אם כן מישהו יפקוד בתוך גוש ה-55 וילך עם בני גנץ. אתמול יצא לי לראיין את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, גם הוא אומר שהפתרון לפלונטר הפוליטי זה נטו אפשרות שהחרדים יסירו את החרם, ויאיר לפיד יסיר את החרם, וליברמן יסיר את החרם, שכולם יסירו את החרמות ההדדיות, וינסו ללכת לממשלה אחת. אגב, הוא הציע, נראה לי לראשונה, באופן רשמי שהוא מדבר על כך, הוא אומר, אני מוכן להיות המתווך אם יהיה את ההתכנות לכך, ולהיות היועץ של החרדים מול בני גנץ, כך שכרגע במצב הנוכחי, אין באמת אפשרות לצאת מהפלונטר הפוליטי.
יש פה עוד נקודה עם ליברמן, משהו מוזר.
כן, לסיום.
היא בהנחה שהוא מוכן ללכת לאיזושהי פשרה עם החרדים, מה הצדקה שלו לא לעשות את זה עם נתניהו? למה עם גנץ? הרי כל מה שהוא לא הולך עם ביבי כביכול ברמה הצרתית זה בגלל החרדים. עכשיו אם הוא פותר את הבעיה הזאת, אז הוא חוזר הביתה בעצם, לא?
יש לוגיקה במה שאתה אומר, אבל שנאת נתניהו זה משהו שלא הכנסת לו משוואה. לפחות על פי ההצהרות שלו כמובן. טוב, בקיצור, אני חושב שמה שיעשה גנץ בסופו של דבר זה ממשלת מיעוט, כמו שאמר כאן שטרית, להפיל אותה יצטרכו 61, ואין לחברי הבלוק, מה שאומר שהיא יכולה להאריך ימים, ומשם מי שרוצה יצטרף, והדבר הזה כמובן לא משרת את החרדים, יכול להיות שזו הסיבה שיעקב ליצמן, ידידנו, כבר מסכים לשבת עם ליברמן וכו'. אבל זמננו תם לצערי חברים, ישי כהן ומאיר הירשמן, אני מודה לכם, תודה.
שבת שבוקר טוב.
תודה רבה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן במהדורת הבוקר, ואנחנו נמשיך כמובן בשעה הבאה, נפתח עם האורחה עם הקדוש, ולאחר מכן שאר ענייני היום, נודה לאורך שלנו, אבי גדלוביץ', שכנעי שידור מוטי קופפר, וניפגש כאן בשעה הבאה.
פה מישהו שומע אותי? הגעתי לבנק ויש כאן רק מכונת תקועה שלא מבינה אותי.
זמנית לא ניתן לבצע פעולות במכונה זו.
במזרחי טפחות לא משאירים אותך לדבר עם מכונות. עוברים למזרחי טפחות ונהנים מבנקה אישי וזמין לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים. המסורת שלנו, גפילטר ווייט פיש אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן
גורמה. המוקד לכל עובד, כוכבי 2383, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתע. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555 03-964-1555.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
קייטרינג מנצח מתחיל בקנייה מנצחת. שוק מהדרין, סל הקניות המנצח למהדרין. מהדרין בקשרות, מהדרין בחיסכון, מהדרין בטריות. הצטרפו לאלפי משפחות שנהנות מחוויית קנייה למהדרין. יותר מחלקות טריות, יותר חיסכון. חיסכון ויותר קשרויות מודעות בסל הקניות המנצח של רשת שוק מהדרין. את הקניות לחג עושים בשוק מהדרין, השוק של כולם. חג שמח משוק מהדרין.
נתקעתי במשקוף.
לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות, טראומיל של אלטמן.
תמיד טוב שיהיה בבית.
תכשיר הומאופתי ללא תביעה רפואית מאושרת.
25 שנה, מאות שירים, ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוסיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. המצעד הגדול של שירי קרליבך, הפקה חדשנית וייחודית לצפייה בווידאו. המצעד ישודר, אם ירצה השם, במוצאי שבת וירא החל מ-10 בלילה, בהגשת מנחם טוקר ובהשתתפות פאנל אורחי מיוחד.
כללית מזכירה לכם, אוויר יבש וקר מגביר אצל ילדים את התקפי אטופיק דרמטיטיס, מה שמכנים גם אסתמה של האור. הקפידו על שימון אורם של הילדים בחומרי שיחה מתאימים ועל ביגוד עשוי כותנה שנעים ללבישה כדי למנוע גרד.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. המגעים להרכבת הממשלה בכחול לבן